צורכים דף עין ווב. נתחיל במשנה בעמוד הקודם. יש לנו הלכה שאת בשר הפסח צריך לצלות באש, וכל דרך של בישול שלו או הכנה שלו שלא נעשתה בצלי אש, זה אסור באכילה. אומרת המשנה, נגע בחרסו של תנור יקלוף את מקומו, המקום שהתחמם ונצלה מחמת החרס אסור באכילה, לכן יקלוף את מקומו. יקלוף הכוונה משהו דק. מקרה שני, נטף מרוטבו על החרס וחזר אליו, אז הרוטב הזה שהוא חלק מצלי הפסח, הוא נצלה ונתחמם מה חרס של התנור, ייטול את מקומו. פה לא מספיק לקלוף, צריך לקחת שיעור נטילה. שיעור נטילה זה מינימום אצבע. מקרה שלישי, נטף מרוטבו על הסולת, וכמו שהגמרא תעמיד שהסולת רותחת, נמצא שהרוטב התחמם מהסולת, אז הרוטב הזה אסור באכילה. איפה נמצא הרוטב? בתוך הסולת. יקמוץ את מקומו כדי להוציא את כל המקום של הרוטב, וזהו. דין הבא, סחו בשמן תרומה. לקח את בשר הפסח וסח אותו בשמן של תרומה. אם חבורת כהנים אין בעיה, יאכלו. אבל אם של ישראל, אי אפשר לתת את זה לכהנים לאכול, כי אין הפסח נאכל אלא למנויו. אז אין ברירה אלא להסיר את השמן. אם חי, אם הפסח עדיין בשר חי שלא נצלה, ידיחנו ישטוף אותו. ואם צלי הוא, יקלוף את החיצון. ולמה מספיק לקלוף? כיוון שמדובר שהוא סך את הצלי לא בזמן הצליה, אלא אחרי שזה נצלה הוא סך אותו בשמן. אבל אם זה היה בזמן הצליה, אז היה נספק בפנים, כל הפסח היה צריך להיות אסור. סחו בשמן של מעשר שני, אז יש לנו הלכה שאסור למכור בירושלים מעשר שני, רק או לאכול או לתת מתנה, אז לא יעשינו דמים על בני חבורה, אסור לו לגבות מהם תשלום על השמן, שאין פה דין מעשר שני בירושלים. הבח מתקן, אין מוכרין מעשר שני בירושלים. טוב, הגמרא עכשיו נכנסת לסוגיה עקרונית בהלכות תערובת, שאפשר אחר כך לנסות ולהביא ראיה מהמשנה שלנו. התמר חם לתוך חם. אם יש לנו שני דברים, אחד איסור, אחד היתר, או בשר וחלב, שכשהם בולעים אחד מהשני זה נהיה אסור. חם לתוך חם, דברי הכל אסור. למה? כיוון שההיתר בולע מהאיסור על ידי ששניהם חמים. צונן לתוך צונן, דברי הכל מותר, לא בולע. נראה בהמשך הגמרא. אוקיי, חם לתוך צונן וצונן לתוך חם, אז בזה נחלקו רב ושמואל. רב אמר אלוהי גבר, ושמואל אמר תתאה גבר. רב אומר העליון נוצח, ולכן אם העליון היה חם כשהוא נפל לתוך הצונן ומחמם אותו, אז אם כן שניהם חמים ובולים אחד מהשני, אז היתר אסור. אם זה בשר וחלב, שניהם אסורים. אבל אם העליון צונן והתחתון חם, אז להפך, הצונן מתגבר ומקרר את החם, אז הם לא בולים אחד מהשני, היתר נשאר מותר. שמואל אומר להפך, תתאה גבר, זאת אומרת שהתחתון נוצח. לכן, אם נפל חם לתוך צונן, אז התחתון מתגבר ומקרר, אז לא בולים פה כלום. אבל אם נפל צונן לתוך חם, אז החם מתגבר ומחמם את הצונן, ושניהם בולים אחד מהשני, ואז ההתר נהיה אסור. תוספות כאן מדגיש שכולם מודים שהתחתון בולע כדי קליפה. כדי קליפה אין ויכוח, כולם מסכימים שצריכים לקלוף, השאלה אם הוא בולע קצת יותר ואז הכל יהיה אסור. טוב, עכשיו הגמרא מנסה להביא ראיה על המחלוקת הזאת מהמשנה שלנו. צונן נטף מרוטבו על החרס, והגמרא עכשיו מבינה שהחרס הוא צונן, היא תשאל, וחזר אליו ייטול את מקומו. כל סל כדעתך בחרס צוננת. בשלם אל הרב דאמר אילה הגבר. אז איך כתוב? נטף, מה הכוונה נטף? שהרוטב בא מלמעלה וטפטף על החרס למטה. משום מה אחי ייטול את מקומו, למה? כי מה קרה? דאזל רוטב הרותח, מר תכליל החרס. ואחרי שהוא חימם את החרס, כיוון שהוא היה עליון, הדר חרס מרתיח ליל הרוטב, אחד מחמם את השני. אם כן, נמצא שהרוטב הזה זה רוטב שהוא ניצלה מחום החרס, לא רק מחום האש. וכי הדר רוטב הפסח, קומית ופסח, מחמת חמימות עד החרס. הקטע הזה, הטיפת רוטב הזאת, זה לא טוב, זה מתחמם מהחרס. ורחמנה אמר, צלי יש ולא צלי מחמד דבר אחר. זה טוב לפי רב, אלא לשמואל דאמרת את הגבר, החרס הוא למטה, אז כיוון, חרס כיוון, דצוננו מה קורה, מעיקר לי לרוטב, אמה ייטול את מקומו. עונה הגמרא, כמו שאמר רבי ירמיה אמר שמואל, על המקרה הבא שמדבר בסולת רותחת, הכנה מנעמין, שהחרס הזה של התנור הוא רותח. נמצא שלפי רב יכול להיות שמדובר בחרס שלא רותח, ובכל אופן כיוון שהעליון מטפטף עליו רותח, אז החרס מתחמם והחרס והרוטב נותנים טעם אחד בשני. ולפי שמואל צריך לומר שהחרס היה גם כן רותח, אז זה חם בחם. טוב, תנן בקטע השלישי של המשנה, נטף מרוטבו על הסולת, יקמוץ את מקומו, כוסל כדעתך בסולת צוננת. אז גם כן בשלם אל הרב ואמר אילה הגבר, משום מה אחי יקמוץ את מקומו, למה? כי הרוטב הזה מר תכלי בסולת, מר תכלי לסולת. ואז דהדר הוא דרני, מה, איזה סולת? שנמצא סביב הטיפה הזאת, כן? לא כל הקערה. והדרה סולת ומר תכלי לדידי, ואז מה הבעיה שלנו? קומית ורוטב ניצלה כאן הרוטב מחמת חמימות עד הסולת, ורחמנה אמר צלי יש ולא צלי מחמת דבר אחר. אז זה בסדר, אלא לשמואל דאמרת את הגבר, סולת כיוון דצוננת היא עקור רקום עיקר לי, היא מקררת את הטיפת רוטב שנופלת, למה לי יקמוץ את מקומו? הרי הרוטב לא יתחמם בכלל מהסולת. אמר רבי ירמיה אמר שמואל בסולת רותחת. תנא סחו בשמן של תרומה, אם חבורת כהנים יאכלו, כיוון שכהנים יכולים לאכול תרומה, אם של ישראל, אז תלוי, אם חיו ידיחנו, אם צליו יקלוף את החיצון. אומרת הגמרא, בישלם אל הרב דאמר אילה הגבר, אז השמן שהוא סח על הבשר החם הוא שמן צונן, הוא העליון, הוא מקרר את הבשר. עמותו לאוכל, בגלל זה סגי לי בקליפה, מספיק לקלוף את הבשר מלמעלה. משום דילה הגבר, צוננו. אלא לשמואל דאמרת את הגבר, והבשר הרי צלוי וחם, כיוון דחם הוא מבלה בעלה, המי סגי לי בקליפה, ניצור לגמרי, תאסור את כל הבשר. אז גם תוזות מעמידים, שהוא סח את את הצלי אחרי שהוא גמר לצלות, לא תוך כדי הצליה, כי אם זה תוך כדי הצליה אז לא שייך לחלק בין רב לשמואל, ודאי השמן מתחמם הלאה על ידי הצליה והוא נכנס בתוך הבשר. עולה הגמרא, שי נסיכה זה משהו בעל מהודי אבידה, זה רק כמות קטנה, היא לא נכנסת פנימה, כך שיטת התוספות. הרשב"א לומד מה הכוונה שי נסיכה, את איזה בשר סחים? בשר שהוא מאוד יבש, אין בו לחלוחית מצד עצמו, לכן השמן לא מפעפע פנימה בתוך כל הבשר, אלא רק בשכבה החיצונה ממש. טוב, אז אם כן נמצא שלא הצלחנו להביא ראיה מהמשנה לכאן או לכאן. תניה כבוסי דשמואל, חם לתוך העם אסור, וכן צונן שנתן לתוך העם אסור. רואים שהתתה הגבה, חם לתוך צונן וצונן לתוך צונן מדיח, פסיק. עכשיו הגמרא מסבירה, חם לתוך צונן מדיח, צריך מספיק לשטוף. כיוון דחמו עד המקר לאי אפשר דולו בעל הפורטה, אז לפחות קליפה מהניבאי קצת תצטרך לקלוף את הרגע הראשון. אלא אם אמרת מה אתה צודק, חם לתוך צונן קולף, צונן לתוך צונן מדיח ומספיק בשטיפה. אז מפורש כמו שמואל, תן יעידך, עוד ברייתא כמו שמואל, בשר רותח שנפל לתוך חלב רותח, וכן צונן שנפל לתוך חם עשו. חם לתוך צונן וצונן לתוך צונן מדיח. אז הגמרא שואלת כמו ששאלנו קודם, חם לתוך צונן מדיח, כיוון דחמו עד המקר לאי אפשר דולו בעל הפרוטה קליפה מהניבאי לתחתון, אלא אם חם לתוך צונן קולף, צונן לתוך צונן מדיח. בכל אופן, כאן בברייתא גם רואים מפורש שתתאה הגבה כמו שמואל. אז אומר רשי, כיוון שיש לנו שתי ברייתות כמו שמואל, אפילו שתמיד באיסורים אנחנו פוסקים כרב ולא כשמואל, כאן אנחנו נפסוק הלכה כשמואל שתתאה גבר. תוספות שואלים, למה צריך להביא פעמיים את שתי הברייתות? מה ההבדל ביניהם? מספיק להביא את הראשונה? אז עונה התוספות שתי תירוצים. תירוץ ראשון של רבינו תם, שיש הבדל. אמרנו שאם העליון חם והתחתון צונן, צריך קליפה, צריך לקלוף אותו. אז שזה שתי חתיכות אפשר לקלוף. אבל כשנופל בשר לתוך חלב, שהחלב חם, את החלב אי אפשר לקלוף, זה כל הזמן, זה נוזל שמתערב כל הזמן. אז יש כאן חידוש, שאפילו שלכתחילה צריך לקלוף, זה רק חומרה. בדבר שיכול לעשות קליפה, אבל בדבר זה לא שייך בקליפה, כמו חלב, מותר. זה רבינו תם. אבל ריבו אומר לא, בעיקרון היה צריך לקלוף את החלב. אז למה החלב מותר? כי מדובר שיש בכל הכמות של החלב יותר מ-60 מהחלק שנגע בבשר שהוא ראוי לקליפה. לכן זה בטל ב-60. אמר מר, צונן לתוך צונן מדיח. אמר רב הונא לא שנו אלא שלא מלאכו. שהצונן הזה לא מלא מלח, זה לא בשר מלוח, אבל מלאכו אסור. ברגע שהמליחה, הבשר הזה מלוח, הוא דשלודים כמו חם. שמה? דאמר שמואל מליח הרי הוא כרותח, וגם כבוש בחומץ הרי הוא כמבושל. אז כך גם פה, אם מתערב דבר צונן בדבר מלוח, אפילו שהוא צונן, אני אומר שהם בלו אחד מהשני. יותר מזה אומר כאן הרשב"א, שבמליח אין הבדל בין עילוי לתתוי. כל ההבדל בין העליון לתחתון זה בחם שהוא מיד מצטנן. אבל רותח, מליח שדינו כרותח, המלח נמצא בו כל הזמן. אז מה ההבדל אם הוא החתיכה העליונה או החתיכה התחתונה? אומר רובה, הדה אמר שמואל מליח הרי הוא כרותח, לא כל מליחה. לא אמרן, אלא שלא נאכל מחמת מלחו. אבל נאכל מחמת מלחו לא. מה הכוונה לא נאכל? אז רשי אומר שהוא מלא כל כך מלח שאי אפשר לאכול אותו בלי שתשטוף אותו קצת, בלי שתדיח אותו. אז זה נקרא מליח כרותח. אבל מליחה כזאת שעדיין אפשר לאכול בלי לשטוף, זה לא נחשב כרותח. מספר את הגמרא, ההוא בר גוזלה, גוזל, דנפל לקד דקמחה. קמחה זה מה שנקרא קוטח שיש בו חלב. אז חששו לבשר וחלב. אפילו, למה חששו? כיוון שהגוזל היה מלוח. שר ירב חינן לברי דרב מפשרוניה. הוא יתיר, כבר נראה למה. אמר רוב, אמן חכים למישרי מילתקיה. מי זה החכם הזה שיתיר? היא לא רב חינן לברי דרבי מפשרוני את גברי רבי הוא. למה? כי הוא אמר לך, כי הוא אמר שמואל מליח הרי הוא כרותח, דווקא מליח כזה שאין נאכל מחמת מלכו, אבל היה הגוזל הזה אפילו שהוא מלוח אבל נאכל מחמת מלכו, לכן אין לו דין של רותח. ואני מלחי אבל צלי באי קליפה, אם המליח הגוזל הזה שנפל היה צלוי, אז היה צריך לקלוף את השכבה החיצונה, אבל אם יקלוף מספיק ולא אמורון אלא דלייז בפילה, שאין בבשר הזה בקעים, בגוזל הזה חיתוכים כאלה, אבל אית בפילה אני אומר שכיוון שהוא מלוח הוא בלה אל תוכו ומצץ פנימה את החלב שיש בקוטח וכל הגוזל אסור. ואם יתובל בטבלה גם אסור, כי הטבלי מושך פנימה את טעם החלב. אומר רב, בשר שחוטה שמן שצלעו עם בשר נבלה כחוש אסור. אדם לקח שתי שפודים, שפוד אחד של בשר שחוטה מלא שומן שלכאורה הוא לא כל כך בולע, להפך הוא מפליט טעם, ושפוד שני עם בשר נבלה כחוש שלא כל כך פולט טעם אלא רק סופג, וצלה אותם בתנור אחד שהם רחוקים זה מזה, בכל אופן אסור. למה? אני אומר שנכנס ריח מהשומן מהבשר הקשר לכחוש ומפתם את הכחוש, ואחר כך עובר מהכחוש בחזרה אל הבשר הקשר השמן, וממילא הנבלה אסרה את השחוטה. זאת אומרת שרב סובר שהתורה אסרה ריח שנבלה בבשר. מה הייתה? אם הם מפתמה מהדודה? ולוי אמר, אפילו בשר שחוטה כחוש שסופג עם בשר נבלה שמן שפולט טעם, בכל אופן מותר. מה הייתה אם ריחה באלמהו וריחה עליו מילתה היא? זאת אומרת, נחלקו רב לוי, האם ריח שנספג זה משהו שיעשור או לא? אומרת הגמרא, עבד לוי עובדה בירש גלותה, בכזה מקרה שהיה גדי, ודבר אחר, בשר חזיר, והוא התיר את הגדי מיטווה. אין צולין שני פסחים כאחד, מפני התערובת. יש לנו בפסח הלכה, שבשר של פסח לא נאכל רק למנויו. אבל למנויים אחרים אסור. עכשיו ככה, אפשר להגיד שתי פירושים מה זה תערובת. אפשר להגיד שאם הבשר של פסח של קבוצה א' יספוג טעם מהבשר של קבוצה ב', אז נמצא שיש בו טעם שהם לא מנויים על הטעם הזה, זה בעיה. אפשר להגיד טעם תערובת שיחליפו את הבשר של זה בזה. מה אליו תערובת טעמים? וקשה ללוי, כי רואים שריח זה משהו לא, מפני תערובת גופין, שם יחליפו את חתיכות הבשר, את הגדי הזה עם הגדי הזה, או גדי ותלה. יחר, אוכן עמי מסתברא שהחשש הוא תערובת של גופין, מדקטני סעיפה אפילו גדי ותלה. שאם אתה מתבונן, אתה תמיד תראה הבדל בין גדי לתלה. בכל אופן, אני חושש שם הבני החבורה יחליפו בטעות בלי לשים לב. אז היא אמרת בשלמה שהחשש שלך היה מפני תערובת גופין, היינו דקטני אפילו גדי ותלה. אלא היא אמרת מפני תערובת טעמים, מה ההבדל בכלל? מה לגדי ותלה, מה לגדי וגדי? זה לא עניין של זיהוי, זה עניין של טעם שנספק ונקלט מאחד לשני. אז אלא אמר כוכך מפני תערובת גופין הוא דעשו, אבל תערובת טעמים שרי למטה ותיופתו לרעב. אם המשנה הברייתא כאן מדברת מפני חשש גופין, אז מה אם תערובת של טעמים זה היא לא חוששת? מוכח מכאן שריח עליו מילתא יהיה קושיה על רב. אמר רבי יומיה, אחא במאי עסקינן כגון שצלעו בשתי גדרות. גדרות? בשתי גדרות צעק דעת, איך אסור לצלות את הפסח בגדרה? אלא הם מקעין שתי גדרות, שיש הפרדה בתוך התנור בין שתי הגדיים, יש ביניהם איזה הרימה של גחלים או אפר שזה חוצץ. ואחי כמה אין צולים שני פסחים קנה כאחד מפני התערובת. איזה תערובת? מהי תערובת? תערובת טעמים. ואפילו אם הוא עשה חלוקה בתנור וזה נהיה כן שתי גדרות, שאז אין חשש של תערובת טעמים, בכל אופן אסור שמה תערובת גופין, ואפילו גדי ותלה. אומר רב מורי, הדין הזה שנחלקו רב ולוי אם חוששים אם ריח המילתא או לא כתנוי, כתוב במשנה ככה: הרודה פת חמה ונתנה על פי חבית יין של תרומה, אז לכאורה לחם ספג טעם של יין. רב מאיר עושה עוד לזרים, ורב יהודה מתיר, ורב יויסי מתיר בשל חיטים כי הם לא כל כך סופגים, ועושה בשל סעורים מפני שהסעורים שואבות. מה אליו תנוי? דמר סבריך אליו מלטה, זה רב יהודו. ומה רב מאיר ורב יויסי הם סוברים ריך המלטה היא? אומרת הגמרא ללוי שאומר ריח אליו מילתא, אין ברירה, ודאי תנוי, ודאי רב מאיר ורבי יוסי כאן סוברים שריח המילתא. אבל לרב שהוא אמר ריח מילתא נעמת תנוי, האם נגיד שרב יהודה לא סובר כמו? אמר לך רב, לא, דקו לאל מריח המילתא. אז למה רב יהודה מתיר? כבר למדנו לויתמר הלא יודע היא אמר רבי בבחון אמר יש לוקיש בפת חמה וחבית פתוחה דברי הכל אסור, כיוון שזה סופג ריח וריח המילתא. בפת צוננת וחבית מגופה דברי הכל מותר, כיוון שזה לא סופג ריח. לא נחלקו אלא בפת חמה וחבית חתומה, או להפך, פת צוננת וחבית פתוחה. שמה? שיש ויכוח אם דבר כזה סופג ריח או לא, וכל מה שרבי למתיר כלומר שאין ריח, אבל כולם מודים שריח המילתא. אז אם כן אצלנו והונמי כפת חמה וחבית פתוחה דמיה, שבאופן כזה כולם מסכימים שזה סופג ריח וריח המילתא. רשי כאן אומר שלכאורה אף על פי שהתנאים סוברים כמו רב, אנחנו פוסקים כמו לוי שריך אליו מילתא. ככה שאומר מוכיח מהגמרא בעבודה זרה שהבאי ורובה סוברים כמו לוי. כך הוא מביא בשם תשובות הגאונים וגם משמו של רב לזר בן יצחק. תוני רב כהנה ברי לרב חינן הסבא, פת שהפעה עם צלי בתנור אסור לאוכלה בקותחה. הפת הזאת ניתה בשרית ואסור לאכול אותה עם לחם. לכאורה ברשי משמע, רשי אומר כסבה ריח המילתאי, שזה הולך לפי שיטת רב, אבל לפי לוי באמת יהיה מותר. אבל ברמב"ן כתוב שלא, שבבשר וחלב החמירו יותר, וחוץ מזה את הלחם הזה למה הוא חייב לאכול עם חלב? שיוכל בלי חלב, זה לא נקרא שאסרו עליו את הלחם. היי ביניתה דג דאיתווה בהד ביסרה, נצלטה ביחד עם בשר, אסור רוב מפרזיקה למיכלה בקוטחה, אסר לאכול את זה עם חלב. זאת אומרת דג מצד עצמו מותר לאכול עם חלב, אבל דג בשרי אסור לאכול עם חלב. אמר ברב אשי אמר אפילו במלחנה מאסורה, אפילו בלי חלב אסור, כיוון שזה דג שיש בו טעם בשר משום דקש של ריחה ולדובר אחר זה מסוכן לצרת. אז לכן צריכים להקפיד לא לאכול דג אם שיש בו ריח של בשר, טעם של בשר. עד כאן דף עין ווב.